מדבר על השירה של רבי יצחק נפח, רבי יצחק הנפח, שמדבר על שירת הפרות, למרות שהפרות מדברות על הקרשים שמהם היה עשוי אהרון. רוני רוני, השיטה. השיטה היא פה הכוכבת. השיטה זה העץ. עץ, שיטה זה, עצים זה זכר ונקבה. רימון, דקל, ענב, חרוב. זה הכל זכר, נכון? עץ הרימון נתן ריחו. נכון שאפשר ללמוד כלום מהשיר הזה, כי לרימון אין ריח. אבל בכל אופן לא כתבו נתנה ריחה. התאנה חנתה פגיעה, הנה. נקבה. אז גם שיטה זה נקבה. כן, לא כתוב רון רון השיטה. רוני רוני השיטה. אז העץ הזה, יש עץ זכר ועץ נקבה. תאנה, אז ככה שיטה. אז האילן, איך אומרים אילן? השיטה זה סוג של עץ, שהיא פה הכוכבת הראשית. ראינו את זה גם בתורה, נכון? עשינו חשבון לפי חז"ל מה זה, וציפיתה אותו מבית ומחוץ, זהב טהור. וצפינו שבאמת זה ביטוי מאוד עדין ביחס למה קרה באמת. באמת זה לא קרש מצופה זהב, באמת זה גוש אדיר של זהב, טונות של זהב ששווים מאות מיליוני שקלים. עם מילוי דקיק של עץ. אז שאלנו מה הקטע, לקרוא לזה ארון עץ השיטים. מה הקטע? לא בנפח, לא במחיר, לא במשקל, לא בכלום. זה כלום. זה כמו איזה משהו יקר יקר, מצופה בניילון, ותגידי, קיבלתי את הניילון. אז זה אפילו משל פחות מהדברים האלה. אז מה, למה קוראים לה, למה התורה קוראת לארון הזה ארון עץ השיטים? שם היינו, נכון? ואנחנו זוכרים בעצם שמה חוזר עכשיו מפלשת לבית שמש ליהודה? הארון הוא ריק, הוא בלי לוחות הברית, שאול חטף את לוחות הברית. הוא ריק הארון הזה. אז בסדר, זה כבר נהיה פחות דרמטי, בסדר, התורה אצלנו. את התורה קיבלנו מאלוקים, מהר סיני, את לוחות הברית. הארון יש לו ערך סנטימנטלי, רגשי, גדול, וואו. אבל זה לא כל כך דרמטי כמו התורה. אם התורה הייתה חוזרת לעם ישראל, זה היה מאוד מאוד. זה כל המזמורים הקודמים. המזמורים הקודמים אמרו שהתורה אומרת אני רוצה את עם ישראל. התורה אומרת אני רוצה הבית. התורה מלמדת אותנו שהיא צריכה אותנו. אבל פה זה הקופסה הזאת. אז מה החשיבות של הקופסה? רוני, רוני, השיטה התנופי ברוב ודרך. המחושקה ברקמי זהב. אמרנו שהיא מקושטת. מחושקת, מפוארת בזהב. הזהב הוא רק הקישוט שלה. אז דיברנו קצת על קישוט, נכון? שקישוט הוא, יש חדר ותולים תמונה על הקיר. זאת אומרת, הקישוט הוא תמיד צריך להיות קטן. אנחנו אמרנו, קישוט זה לא מסכה שלא רואים את הבן אדם. הקישוט הוא קטן, והמשהו הקטן הזה, מה התפקיד של הקישוט הקטן? להראות לנו את היופי שבכל החדר. תכנס לבית ריק, את לא רואה שהוא יפה. אז תולה פה תמונה ופה עציץ, ואת אומרת, וואו, איזה בית יפה. לא עציץ יפה, נכון? הבית יפה. התפקיד של הקישוט זה לגלות את החינניות שהיא נסתרת. אז מה התכשיט, מה הקישוט של הארון, עצי שיטים? טונות של זהב. הטונות של זהב הם בעצם, למה יש הבדלים בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה? למה התורה, למה התכוונה התורה שבכתב? למה התכוונה באמת? תשאלו את חז"ל, למה שכתוב בתורה שבעל פה. תמיד זה ככה. תמיד זה ככה. כתוב וציפיתה אותו זהב טוב בת חום, תספר, אני חשבתי שמורחים כזאת לקה עם עברי של זהב. לא, לא, עושים קופסאות. נכון? בסדר, חז"ל אומרים את האמת. חז"ל יודעים מה כתוב בתורה. אבל למה התורה, זה אחר כך, למה התורה כתבה את זה בצורה שיכולה לבלבל אותי? חז"ל מספרים לי מה זה באמת, מה זה נכון. אבל למה התורה? התורה הרבה פעמים כותב בצורה שקשה להבין אותה, נכון? אתם זוכרות שתחילת הנבואה של שמואל, למדנו פה, ואלי שוכב, ושמואל, ונר לוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב. בהיכל השמש ששם ארון אלוקים, הזכרתי פסוק. ונר לוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב, בהיכל השמש ארון אלוקים. אומרים חז"ל, שמואל לא שכב בהיכל השם, מה פתאום? אסור לשכב בהיכל השם, שמואל שכב בחוץ. ונר אלוקים טרם יכבה, איפה הוא לא יכבה? בהיכל השמש ששם ארון אלוקים, באמצע כתבו ששמואל שוכב. אז חז"ל מגלים לנו מה הפשט, אבל אנחנו אחרי זה נשאל, אז למה זה כתוב בצורה מבלבלת? מה, התורה רוצה לבלבל אותנו? למה היא כותבת בצורה משונה? כי היא רוצה לספר לנו משהו, נכון? אתם זוכרות מה היא סיפרה לנו אז כשהיא כתבה את זה הפוך? ראינו אז את המלבים, בטח שאתם זוכרות, ששמואל איפה הוא שכב, איפה הגוף שלו שכב בחוץ, אבל איפה רוחו שכב? על מה הוא חשב, מה עניין אותו, על מה הוא חלם, על מה היה החלומות שלו בהיכל השם, שם ארון האלוקים. אז בכוונה התורה כותבת ככה, הפשט הוא מה שחזל יגידו, אבל היא כותבת ככה. אז בואו נחזור לפה. למה כתוב ציפיתה אותו זעם פתאום בית ומחוץ לצפנו? כשבעצם מתברר שזה קופסאות כאלה שהן הרבה יותר גדולות ויקרות. כי התורה אומרת, בדוגרי, הזהב הזה הוא מאוד מאוד שולי, מאוד שולי. הוא רק קישוט, בסדר, שטונות זהב, וואו. זה מאות מיליוני שקלים, וואו, אבל זה משהו שולי. זה קישוט, קישוט, החדר יפה, לא בגלל ששם בו עציץ. הוא יפה, הוא יפה. אבל אנחנו לא נדע את זה אם לא תשים בו עציץ. אנחנו נפספס את זה. נפספס את זה. כל קישוט הוא כזה. הוא משהו עדין שמראה לי את מה שהייתי יכול לפספס. כמו אולי מלח. אם את שמה מלח בסלט, הסלט נהיה טעים. סלט בלי מלח, מה המלח עושה? מלח הוא לא טעים. את לא אוכלת מלח לארוחת צהריים. אנחנו לקחת שתי כפיות מלח. אבל איך מדגיש לך את הטעם הטעים של הסלט? בלי זה את מפספסת אותו. אז ככה זה תפקיד של קישוט. אז עצי השיטה הם הדבר היפה, הם הדבר החשוב. למה התורה אומרת עשית ארון עצי שיטים? כי זה מה שהתורה רוצה שנעשה ארון עצי שיטים. למה זהב? כדי שנבין, כדי שנספור, כדי שנתייחס ביראת קודש אל ארון עצי השיטים האלה. אבל עצי השיטים זה הסיפור. ככה אומר רבי יצחק נפה, ארון ארון השיטה. עצי השיטים הם לא כלי טכני. תשמעו, קיבלנו, צריך לשים אותם באיזה קופסה. אמרנו גם, אני עדיין בחזרה, אני חושב, שזה חבל, אם הייתם שואלים אותי וכמה טוב שלא שאלתם אותי, לא הייתי שם את זה בקופסה. הייתי שם את זה באיזה מין אקווריום כזה. ועושה שיירות, לכבוד חג השבועות הייתי מארגן שכל בתי הספר ילכו ויראו מרחוק את לוחות הברית. ומאוד התגדלו והתחזקו והתרוממו ויופתעו ויהיו נדהמים מהקדושה שבוקעת מהארון. סגרנו את זה בתוך קופסה סגורה שנשארת תמונה שם בתוך קודש קודשים. ואף אחד לא רואה את זה לעולם. אף אחד לא רואה את זה לעולם. מה הקטע? למה אנחנו עוטפים את התורה בכל מיני עטיפות כאלה? אז אני עדיין בחזרה, אני חושב. כדי להבין את זה, התבוננו קצת במילה שיטה, ואמרנו שבמילה שיטה יש עוד פירוש חוץ מעץ שיטה. פירוש שני ששיטה זה דרך, עיקרון, כלל, כלל, יש כלל ויש פרטים. נכון, אמרנו שצריך לסרטט, שיטים זה שורות בין השיטים, שצריך לסרטט את הקלף, צריך לקחת סכין עולר ולחרוץ, ורק אחרי זה כותבים. ומה הרעיון שקודם מסרטטים ורק אחרי זה כותבים? הרעיון הוא שהתורה זה לא עוד ועוד עוד ועוד עוד, כתבתי את כל האותיות ונהייתה תורה, כמו בספר רגיל. בספר רגיל אני מוסיף עוד מילה ועוד מילה, בסוף נהיה הסיפור. התורה לא היא כזו, היא לא כזאת. בתורה את יכולה לדעת את כל הפסוקים ולא לדעת התורה. הנה זה לכבוד חג השבועות, אלוקים ארגן לנו לכבוד מתן תורה מתקרב ובא אלינו בעזרת השם. עוד שורה נקרא. זה מצולם לא מוצלח כל כך, זה מקור חטא, מצד ימין למטה, מתחת לקבקוב היפה הזה. זה הגמרא שמסיימת מסכת מגילה. אתם מצליחות לקרוא שם את זה? או שזה קטן לכם מדי? אתם עוד לא בנות 50, אין לכם משקפיים? אז אתם תסתדרו. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן. מה הוא אמר? כל האוכל ספר תורה עירום נקבר עירום, נקודה. בסדר? מי שאוכל ספר תורה עירום, נקבר עירום. מה זה להחזיק ספר תורה עירום? מה הכוונה? הכוונה לגעת בקלף. ככה תוסו מסביר. אם נוגעים בקלף של ספר התורה, זה נקרא עירום. לא נוגעים, משתדלים מאוד, לא לגעת בקלף של ספר התורה. מה עושים? רוצים להזיז את הקלף? מה עושים? יש מטפחת כזו בספר התורה. יש מטפחת. ספרי תורה אשכנזים גוללים אותם. ספרי תורה ספרדים תמיד יש מטפחת כזאת יפה ממשי בדרך כלל, שהיא מעל הספר ואיתה מחזיקים. ואם אשכנזים, שם ספרי תורה אשכנזים, אז לוקחים את הטלית ו... נו, כמו שאני רוצה לגעת בקוס תה, אז אני אגע בו ככה, בסדר? זה מה שמתאים לך. מי שאוכל ספר תורה עירום, הכוונה שהספר עירום, בסדר? כל האוכל ספר תורה עירום נקבר עירום. מה העונש שלו? שיקבעו אותו עירום. כך הוא אומר. נקודת הסימון. אחרי זה הגמרא אומרת, עירום סלקא דעתך? מה? אין מצב. אין מצב. למה אין מצב? משום שאנחנו מחמירים מאוד מאוד בהלכות כבוד המת. אדם הוא בצלם אלוקים. אי אפשר להתייחס אל אדם שמת כמו אל חמור שמת. ולכן מקפידים מאוד בלא תלים, קהילת אלוקים תלוי. אפילו רשע שתלו אותו מקפידים מאוד בכבודו. ולכן לא יכול להיות שקבעו אותו עירום. שמים תכריכים ומכבדים מאוד מאוד. אמרו, אין מצב. מי שרצח לא קוראים אותו עירום, ומי שחילל שבת לא קוראים אותו עירום. אז הוא נגע בקלף. עירום סלקא דעתך. אלא אם הנקבר עירום בלא מצוות. נקודה. לא, לא, לא הבנתם אותו. לא התכוונים עירום למבגדים. אלא עירום בלי מצוות. אם פעם אחת נגעתי בקלף של ספר התורה, יקבר עירום. מה הכוונה יקבר עירום בלי מצוות? איך אתם מבינות את זה? נמחקות על כל המצוות, נכון? כמו נקי מנכסיו. מי שנגע בספר התורה, יקבר ימות בלי אף מצווה. יבוא לעולם הבא, איפה כל המצוות שלי? הלכו כולם. אומרת, בלא מצוות סלקא דעתך, אין מצב. סלקא דעת, מה, אתה מעלה על דעתך דבר כזה? אינה אמר רבי, נקבר עירום בלא אותה מצווה. מה זה בלא אותה מצווה? יש לכם תוספות. עוד יותר קשה להבין את תוספות, כי הוא צולם כזה קטן, אבל אני אקריא לכם. בלא אותה מצווה יש אומרים מצוות אחיזה. וקשה, מה יריבו אותה? פשיטה שאין לו. שכר, כיוון שלא עשה מצווה כהוגן, אלא פירש מריבה בלא אותה מצווה שעשה באותה שעה. שאם הוא אוכל ספר תורה עירום וקורא בו, אין לו שכר מן הקריאה. וכן אחז לגוללו, אין לו או להגיעו. אבל אוכז במטפחת, אורך ימים ביונה בסמנו ראשון וכבר. אז תוספות מסביר מה הכוונה בגמרא. הכוונה בגמרא שאם למד את תורה. היום אנחנו לא לומדים תורה בספר תורה. מישהי פה יצא לפתוח ספר תורה וללמוד בו. אנחנו לא לומדים תורה בספר תורה בכלל. מה אנחנו עושים בספר תורה? אנחנו קוראים בתורה. פרשת שבוע, קוראים בתורה. אבל לקרוא בתורה זה לא כל כך נקרא ללמוד. לא כל כך נקרא, זה יותר להקשיב. אני חושב שהפעם היחידה שאנחנו לומדים תורה שבכתב זה בקריאת התורה. כל פעם שאת מבינה משהו זה כבר תורה שבעל פה, זה לא תורה שבכתב. קריאת התורה זה ממעמד, יש כאלה שנוהגים לעמוד, כאילו זה. מקבלים עכשיו מהר סיני התורה. עכשיו, לא מפעילים את השכל שלנו, נותנים לפסוקים לדבר. בכל אופן, תוספות אומר, שאם אני אחזתי בספר התורה ולמדתי בו, אז אני אקבר עירום בלי אותם, אני לא למדתי בו. למה? למה אם מישהו אחז בקלף ולמד תורה, אז הוא לא למד תורה, אז הוא יקבר עירום. מה המשמעות, מה המסר הפנימי? למה אני שואל אתכם כל כך הרבה שאלות? אתם שואלות. א', כנראה חלק זה מבנה האישיותי שלי, וב', אני כל כך רוצה שתחשבו את זה לבד, כי אם תגידו את זה לבד לא תשכחו את זה אף פעם. אני אגיד את זה, זה ילך ויתמוסס. מה התפקיד של הקופסה הזאת, מעצי השיטים? אלוקים מאוד מאוד רצה שלוחות הברית יהיו בתוך קופסה של עצי שיטים. אז אב או שולי, לא חשוב, תעזור. למה צריך קופסה? מה הקופסה עושה לנו? שלא נוכל לראות את הלוחות הברית. למה שלא נוכל לראות אותה? לפחות נוכל לגעת, גם אסור לגעת. אתם יודעים, בנות, יש בנות שמרגישות מאוד מקופחות. מה? לא שומע. ולכן מה? ולכן מה? למה זה מוסתר? איך זה עוזר לזה שזה מוסתר? כי את צריכה מה? אני אנסה להסביר, תגידי לי אם לזה התכוונת. אני רוצה לכוון עומק דעתך. דיברנו על שמחת תורה. יש בנות שמאוד מתוסכלות. הבנים רוקדים בספרי תורה, והבנות לא. יש עניינים מתקדמים שמעבירים ספר תורה גם לזאת נשים. ואז הבנות יכולות לרקוד עם ספר תורה. שזה מאוד מרגש. לוקחת ספר התורה, מחבקת אותו חזק, 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 חזקי אותו, ואז את ועוניים דבר אחד. למה רק לבנים אותם? בנות לא רוצות? אז אני אכזב אתכם, מחילה, מחילה. שזה נורא יפה לחבק, אבל עוצמת החיבוק לא מלמדת על שום דבר. על שום דבר. אפשר לקחת צוות דרום לחבק אותו חזק, 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 זה לא אומר שום דבר. מה עוד אפשר לחבק חזק, חזק, זה לא אומר שום דבר? מה? אותך. אותך. אפשר לחבק, וזה נחמד, אפשר לחבק וזה לא אומר שום דבר. להפך, לפעמים זה מרחיק. כתוב נעתרות נשיקות שונא. מה זה נעתרות? בלתי נסבלות, מעיק, מעיק. כמו לעתור לבית המשרת, עוד פעם, עוד פעם. למה נשיקות? את לא יודעת שהוא שונא, את לא יודעת. אבל מישהו לא אוהב אותך באמת, נותן לך נשיקה, נשיקה זה משל. יש כאלה בנות שאת פוגשת אותה מהשירות לאומי או מי זה, אומרת, לא, איך כזה חיבוק, אחותי! יופי שנזכרת בי, אחותי קלק, לא הייתי רוצה להיות אחות שלך. חיבוקים כאלה, למה, מה, אכפת לך, התעניינת בי, עזרת לי, דאגת לי, שמקשת מחזרה, ספרת אותי בכלל. לא, יש חיבוקים טובים, לא אבל יאו, תראו, אני רוצה להתקרב לכוס התה הזאת. בסדר? עכשיו אני רחוק מכוס התה. הנה אני מתקרב, אתם רואות איך אני מתקרב? הנה, נוצרה קרבה מוחלטת. ביני לבין כוס התה. אבל כשאני רוצה להתקרב למישהו, לא למשהו, זה כבר יותר מסובך. אם אני רוצה להתקרב למישהו, אז זה לא רלוונטי מה המרחק הפיזי שלי ממנו. אם יש לי חבר קרוב, יכול להיות שהוא גר במקום אחר. אם יש רעיונות קרובים לליבי, אני לא תמיד אוחז אותם בידיים. כשאנחנו מדברים על קרבה אל חומר, אז הקרבה היא פיזית. כשאנחנו מדברים על קרבה נפשית, רוחנית, נשמתית, אנחנו מאוד 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 אוהבים את הר הבית. אם בשביל לעלות להר הבית אפשר מה? לעלות ולדרוך עליו. הלוואי שנזכה מרגע. אבל היכולת שלך לדרוך על הר הבית היא לא זאת שקובעת כמה את קרובה להר הבית. להבדיל לפעפי הבדלות יש הרבה ישמעאלים שעולים להר הבית, הם מה זה רחוקים ממנו? כי רחוק מזרח ומערב. למרות שהם צועקים שהם שוכרים על קדושתו. קרבה פיזית היא יכולה אפילו להיות מסוכנת, כי היא יכולה לבלבל לפעמים. להיות קרוב לבן אדם זה לא מתחיל בקרבה הפיזית. להיות קרוב להר הבית זה לא מתחיל בקרבה הפיזית. איך ישעיהו הנביא אומר, פסוק מעלי, מי ביקז אותי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקז אות מידכם רמוס חצריי. למה רמוס חצריי? כי ככה זה. כי הוא הגיע לבית מקדש, זה וואו, זה וואו. זה לגדול, נכון? אי אפשר לעלות על הר הבית, גם לעזור לטבול במקווה, זה גם קריטי, אבל זה לא מספיק. כי צריך לטבול במקווה אחר. נכון, אמרתי לכם על ה... אמרתי לכם שגילו מגילה עתיקה, נכון? זה תהילים פרק תתוו, זה הפרק הזה? מי יעלה בהר השם מקום קודשו? איך עולים להר הבית? הוראות הפעלה. נקי חפיים ובר לבב, זה קצת מסובך. כדי להתקרב להר הבית, צריך להתקרב בלב. הר הבית זה מדרגת חיים עליונה, עליונה, עליונה. וכן, אנחנו רוצים לעלות להר הבית, בטח. אבל צריכים, בינתיים, הדרך הכי טובה להתקרב להר הבית זה להתרחק ממנו. כן? להתרחק מהגשמיות שלו. להגיע לכותל ולהגיד, אני מתה לעלות להר הבית. מתה להיות שם כבר. מתה לראות את הכהן הגדול. חיה, חיה בזאת השם. אבל מרוב אהבה ויראה אני מתאפקת ומרומם את עצמי ומנסה את עם ישראל עוד יותר, עד שנזכה כולנו יחד במהרה לאורו. זאת קרבה אדירה אדירה. כשרוצים להתקרב לגשם, מתקרבים פיזית. כשרוצים להתקרב לרוח, מתקרבים לרוח. מה קורה כשרוצים להתקרב לרוח שמיוצגת בתוך גוף, שמיוצגת בתוך גשם? מה קורה? איך מתקרבים אליה? אז אנחנו רוצים לעלות להר הבית, אבל הבעיה שבדברים הרוחניים שמגולמים בתוך גוף, יש סכנה גדולה מאוד. שאם נחשוב שהתקרבנו פיזית, אז זה הכל. ונפספס את מה? את הקרבה הפנימית. איך מתקרבים לתורה? זאת השאלה הגדולה. אנחנו ביום ראשון הבא נודה להשם על שלפני 3,334 שנים, ועוד שבוע קיבלנו את התורה. מה קיבלנו? אתם זוכרות מה קיבלנו? מה היה במעמד הר סיני? במעמד קבלת תורה, השם נתן לנו את התורה. מה הוא נתן לנו? בואו נעשה חזרה. אתם זוכרות את זה, נכון? מה לא קיבלנו? את ספר התורה לא קיבלנו בהר סיני, נכון? ספר התורה כתבו כמעט כולו אחרי מעמד הר סיני. כמעט כל התורה היא אחרי פרשת יתרו. יתרו זה באמצע שמות, שמות, החצי השני, ויקרא במדבר דברים. זה הרבה אחרי, הרבה אחרי. אז לא קיבלנו את ספר התורה עדיין. האם את תרי"ג מצוות קיבלנו במעמד הר סיני? לא, קיבלנו רק עשרת הדיברות. לא קיבלנו את כל המצוות. אז מה קיבלנו? זה טוב לחזור על זה כל פעם חדש. מה קיבלנו במעמד הר סיני? מה קיבלנו? איך תגידו את זה? במילים שלכם? קיבלנו את התורה. זה כמו את, יש אותך. מה יש לך? יש לך שכל? יש לך ידיים? יש לך פרצוף? את יודעת לצייר? כן, אבל מי זאת, זאת שיש לה שכל, שיש לה פרצוף, שיודעת לצייר? מי זאת האי שמסתתרת מאחורי כולם? יש לך גוף, יש לך נפש, יש לך... מי זאת את, זאת שיש לך גוף ונפש ונשמה? מי זאת את? זה מה שמעניין. אם... תראו, אם אני לא יודע שיש לי גוף, גוף כולם יודעים שיש לי. אם אני לא יודע שיש לי נפש ונשמה, אני חושב שזה מה שאני, אז אני חושב שזה גם מה שאת. אני יכול להסתכל על העולם כמו שאני מסתכל על עצמי. אם אני חושב שאני חומר, אז אני מסתכל גם עליכם בתור חומר. ואם אני מודע לזה שיש בתוכי רבדים פנימיים יותר, אז אני מסוגל להסתכל גם על אחרים בצורה פנימית יותר. בצורה פנימית יותר. כשאנחנו קיבלנו את התורה, אז אנחנו, מי זה אנחנו? זאת השאלה הגדולה. אנחנו תורה, זה הכוון שקיבלנו את התורה. בו' בסיוון, כששמענו בעשרת הדיברות, אנחנו נהיינו תורה. לתורה יש ספר. לתורה יש מצוות. איך קוראים למצוות חז"ל? גופי תורה. גם לך יש גופים. זה גוף אחד, זה גוף שני, זה גוף שלישי. גוף זה המקום שבו מתממשת הנשמה. עכשיו, גוף לא קונים בחנות, הגוף מדויק. קיבלת גוף שתואם בצורה מדויקת לנשמה שלך. אפילו זה שאתם נראות אחרת, אחרת כל אחת מהשנייה, אפילו שיש לכם צבע שערות שונה, אפילו זה ביטוי מדויק לנשמה. אבל את נשמה, זה מה שאת באמת. מתי אני יכולה לדעת שאת נשמה? כשאני יודע שאני נשמה. אתם, נקרא לזאת, אתם סודות. כולנו סודות. אם אדם מצליח ליצור בתוכו מפגש עם זה שהוא סוד, הוא סוד אלוקי. אני רוצה לפתח בתוכי מודעות יותר עמוקה. ולזהות יותר את כוחות הנפש שלי, ואת הקשיים שלי, ואת היתרונות שלי, ואת החוזקות שלי, ואת החולשות שלי. זה הכל חשוב וחשוב וחשוב להעמיק עוד, ואתם יודעים, פרויד אמר שיש מודע ויש תת מודע, נכון? זה יפה מה שהוא אמר, אבל בעיני התורה הוא רק גירד קליפה אחת וגילה עוד קליפה. בעיני התורה יש עוד תת מודע ועוד תת מודע ועוד תת מודע ועוד תת מודע, אין סוף שכבות, שכבות, שכבות. ואחרי כל השכבות מה תמצאי? תקלפי את כל השכבות, אל תקלפי. אבל אחרי 120 שיקלפו לך את כל השכבות, מה ימצאו מפנים? את מה? לא שומע. נשמה. כן, נשמה. אפשר לקרוא את זה. מה זה נשמה? זה נשמה לב מחשבה תפיסה. נמצא את אלוקים בפנים, מה פרשמה נמצא? חלק אלוקים בפנים. או בשפה אחרת, אם נקלף את כל הזה, נמצא שם את התורה. התורה. זה קרה בפעם בסיבון. ובא בסיוון עם ישראל נהיה תורה. בסדר, יש לך מצח ויש לך אוזניים ואסור לפה שלך לאכול בגלל זה בשר וחלב, בגלל שהנשמה שלך תורה, לכן לגוף שלך ייפגע מאוד אם לא תקשיבי לו. נכון? בטח. אנחנו לומדים את הפסוקים של התורה ואת הפרשות של התורה. בטח שכן. אבל יש סכנה, סכנה שאנחנו נקבל את התורה, וכמו שסכנה שמישהו יחשוב שהוא אוהב אותך והוא התכוון בעצם למה? לרבדים החיצוניים שלך, נכון? ואת רוצה שמי שאוהב אותך, אוהב את מה? את העולם הפנימי שלך. שמי שקרוב אלייך יתקרב לעולם הפנימי. אתם זוכרות איך אהרון נופל, השם נפל בשבי? בדיוק ככה, זוכרות. הם דור מאוד מאוד צדיק, הם לא מבינים למה הם הפסידו מלחמה. הם מאוד אוהבים את התורה. כשהם הפסידו בקרב, אמרו, יבוא השם בקרבנו וישיענו. איך השם בא בקרבנו? הם אמרו, בואו נעשה את התורה יותר קרוב. הם לא כאלה טיפשים. בואו נחשוב שיש אנשים חכמים. הגמרא הזאת, לאכול ספר תורה עירום, זה אני מאוד רוצה להתחבר לתורה, אז אני נוגע בו, אני נוגע בו, אני מאוד רוצה להתחבר למישהו, אז אני נוגע בו, נוגע בו. למה לפעמים לגעת זה כל כך מרחיק? מתי המגע מרחיק? אם אני רוצה להתחבר לספר תלתי, נוגע בו, מחובר לגמרי. מתי מגע יכול להיות מסוכן? כמו בהר הבית, נכון? לפעמים מגע פיזי לפעמים מטשטש את המגע הפנימי. הוא עלול לטשטש. יכול להיות, שוב, כמה שהדבר שאיתו אני רוצה להיפגש יותר עליון, כך המגע הפיזי דורש הרבה יותר הכנות, הרבה יותר ברורים. אנחנו עכשיו מדברים להיפגש עם הדבר הכי הכי עליון שבתורה, עם התורה. עוד מעט יחלפו יעברו. אני באמת צריך לסיים 5 דקות קודם, כי יש צעדת ילדים נקרא 10:30. אני רואה שזה שם. איפה? הייתי בתורה. אז יש מי שחושב שהוא יחבק את הספר חזק, חזק, חזק בשמחת תורה, אז מה זה התחבר לתורה? לא התחבר ולא נעליים. כלום זה לא עושה. כלום. קדחת, סליחה על המילה. איך מתחבאים לתורה? איך? מקשיבים לה, לומדים אותה, מנסים לחיות לאור ההדרכות של האידיאלים שלה. בסדר, איך נחמד לחבק לפעמים גם. אבל מה זה נקרא לגעת בתורה? זאת השאלה. אני עכשיו, אנחנו לא חושבים שצריך לגעת בידיים. כשאלוקים אתה לא את התורה, זאת השאלה. השאלה היא לא מה התורה, השאלה מי אנחנו. התורה כולם מאמינים שהיא קדושה ועליונה, זה לא הבעיה. הבעיה מי את, מי את. זה גם לא כל כך קשה להאמין שהתורה היא קדושה. זה קשה, אבל לא כל כך קשה. הרבה יותר קשה להאמין שבך יש קדושה. למה קשה להאמין? כי את לא מרגישה לפעמים קדושה. אם את מרגישה עייפה, את מרגישה חלשה, יצא פה למישהי שפעם לא הרגישה כל כך, כאילו היא התורה בעצמה. לא יצא לכם, אבל אפשר לראות, זה קורה לפעמים. תגיד, נו, מה אני גבתנית, מה אני אימפוזות, אני יודעת מי אני, בסדר, פחות או יותר, אבל לפעמים אני על הפנים. השליחות הגדולה היא להגיד בקרבך קדוש, להבין מה זה התורה באמת. תורה באמת, אי אפשר לגעת בה, אי אפשר לגעת בה. זאת אומרת, התורה, יש לנו 2 מפגשים בתורה, מפגש נשמתי ומפגש מעשי. מישהו יגיד, אני בלב קיבלתי תורה. זה גם שטויות. זה כמו מי שמחבר, אני מאוד אוהבת אותך, רק אין לי זמן בשבילך. אין לי זמן בשבילך. אז כשהייתי ילד, הייתי פוגש איזה קרוב משפחה רחוק שלי, שהיה תמיד אומר לי, הייתי פוגש אותו פעם כמה חודשים, פעם בשנה, אז הוא אומר לי, אני כל הזמן מתפעל לך, כל הזמן מתפעל לך, לא הייתי סובל את המשפטים האלה. תפסיק להתפלל ותקנה לי איזה ארטיק, יותר נחמד. כאילו איזה צדיק שאתה מתפלל, זה לא עובד ככה. אני מאוד אוהב, אבל אין לי זמן בשבילך. ברור שהקשר צריך לבוא בסוף להתממש. אבל בסוף, בסוף. באמת הקשר, קשר לדברים פנימיים, הוא פנימי, הוא פנימי. בסוף הוא צריך להתממש. ויש סכנה מאוד גדולה שנממש אותו בלי, שלא נאמין ש... מול התורה, מול התורה, יכולים, זה הבעיה, זה הביקור של חנה ואלי, מה אנחנו כל מן שם? מה אלי אומר לחנה? התורה נמצאת בתורה! והדרך שלנו להתחבר לתורה זה מה? לגעת בה, מה זה לגעת בה? זה משהו חיצוני בסוף. זה ללמוד אותה, זה לקיים את המצוות שלה, בדיוק, אבל זה יכול להיות חיצוני, כן. כי אם את לא מאמינה בעצמך, אז זה נהיה קשר פיזי. ללמוד תורה זה מעשה פיזי, לקיים את המצוות זה מעשה פיזי. אם את לא מאמינה, לא בתורה, בעצמך, אז זאת אומרת, יש פה כל מיני מעשים. אני אפס, אני כלום, אני קטנה. התורה נורא גדולה, ואני למען התורה יעשה הכל, כל מה שתורה, אני מוחק את עצמי, אבל אלוקים לא רוצה שתמחקי את עצמך. אלוקים רוצה שתמחקי את השטויות שלך. אלוקים רוצה שתמחקי את הייאוש שלך. אלוקים רוצה שתעבדי קשה ותגלי מה את באמת, מה יכול להיות אמון בך. רק שיש סגנון כזה שלא מאמין בחיים, שלא מאמין בחיים. אתם יודעות שפרויד אומר עלינו דברים מאוד מכוערים, מאוד 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 מכוערים, מאוד מכוערים. ויש הרבה אנשים, אולי יש אנשים, בסדר? יש אנשים שלומדים תורה, מקיים מצוות, אבל הם בטוחים שפרויד צודק. הם בטוחים שפורצת, הם בטוחים שאני מפלצת. ודווקא בגלל זה, אז מה אני אעשה? אז אני אמד עוד יותר, ועוד יותר יחמיר. כי אם אני לא אמד תורה ויחמיר, אז מה יצא ממני? המפלצת! המפלצת תצא. פרויד צודק, יש לי בפנים יכולים להיות כאלה סטיות ומחשבות מכוערות ופראיות, שבואו נהיה עוד יותר עם התורה. אבל פרויד, מה זה טועה? באין סוף יום הוא טועה. מישהו יכול לא מפלצת. יש לי יצר, שמעתי עליו בטח, קראתי עליו גם פעם, בעיתון. אבל זה לא אנחנו, המלחמה הגדולה זה שעם ישראל חי, שאנחנו בני בכל ישראל, שהשם נתן את התורה. השם בחר בנו מכל העמים. הוא לא אמר, אולי בהונגרים, אולי ביוגוסלבים, אולי טוב, נבחר אתכם. זה לא כך. השם בוחר, הכוונה הוא בורא אותנו אחרת. הוא בורא שבסגולה יש דורות שרואים את זה יותר, ויש דורות שרואים את זה פחות. במהות, בנשמה, אנחנו תורות. אם אדם לא מאמין שהוא תורה, אז מה נשאר לו? נשאר לו לקיים קשר פיזי עם התורה. קשר פיזי זה לא רק לגעת בה, זה גם במצוות של הגעת. הוא יעדר ויחמיר וילמד, שזה מצוין להיעדר ולחמיר, זה מעולה. בתנאי שזה בא מהאמון שבפנים. אני מנסה לומר שהתפקיד של ארון עצי השיטים זה כמו שאת אמרת קודם. זה לא לתת לנו לפספס, לא לתת לנו לחשוב שאנחנו רואים את התורה ונוגעים בה. את לא יכולה לגעת בתורה. למה? כי אם התורה זה חפץ, את יכולה לגעת בה. מה קיבלת? אם קיבלת חפץ, אמת, חוכמה, הדרכות, וכל זה את יכולה לגעת, לעשות, לעשות. אבל אם קיבלת הלב שלך, הלב שלך דבר שאת אף פעם לא יכולה לגעת, בלב של עצמך את לא יכולה לגעת. זה סוד, את סוד. הצעות לא בגלל שאני תוסמכת, הצעות כי כמה שאני בני את רוצה, כי אתה רשע עוד, 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 עוד. אלוקות נמצא בפנים, אלוקות. מרדים את כל הקליפות של הבצל, מה מוצאים בפנים? את אלוקים מוצאים בפנים, אז תגש ברוך הוא, את השם יברך, זה מי שאנחנו באמת. והתורה קודם כל נותנת לנו את זה. אחר כך היא גם נותנת לנו כלים, מה ללמוד ואיזה מצוות לעשות. ולכן, מה המחלוקת הגדולה של חנה מול אלי? חנה אומרת, אני רוצה להיות אמא. אז אני אומר לעצמה, אם את רוצה להיות? חנה אמרה את זה לעצמה. אז מה, מי אני? מי אני? אני לא חשובה, התורה חשובה. אז איך חנה התפעלה בסוף לבן? היא אמרה, אם אני כל החיים תורה, אני תורה. אז אני יכולה לסמוך על זה שגם הרצונות שלי זה תורה. אם זו אחת בטלנית ועצלנית ומפונקת, שאין לה כוח לשום דבר והיא רוצה רק שטויות, אז היא לא יכולה לסמוך, זה כנראה הקליפות שלה. אבל ככל שמישהו מתבונן בעצמה, הוא אומר, אני יותר. אני טובה בענווה, בצניעות. אני טובה, אני רוצה תורה. אז ככה יותר ויותר סומכים, מאמינים, בוטחים בעצמנו, שאנחנו תורה. אז אלוקי אמר, קח את הלוחות הברית ותשים אותה בתוך קופסת עץ פשוטה, עצי שיטים, שלא יראו את התורה אף פעם. למה? כי הקרבה שלנו היא תמיד תהיה יותר מהפיזית. תמיד, תמיד תהיה יותר מהפיזית. כי זה קרבת נשמות. ונשמות זה בארמית, לית מחשבה תפיסה בי. אתם יודעות מה זה, נכון לראות זה בארמית. זה מעל כל טעם מדעת. כמו שעולם הבא וכמו שאלוקים אי אפשר להסביר מה זה, אז גם הנשמה שלכם, גם אי אפשר להסביר מה זה. יש לתורה ספר, יש לתורה מצוות, יש לתורה פסוקים, יש לתורה פרשיות. אבל אנחנו לא רוצים את כל זה. אנחנו רוצים את כל זה כשיש לנו את התורה. את רוצה שמישהו יאהב אותך, יאמין בך, ואז את תרצי גם קרבה, בטח, הר הבית מאוד רוצה שנעלה עליו. גם אנחנו מאוד רוצים לעלות עליו, אבל לעלות עליו זה כל מיני, אבל לעלות בפנים. להגיד, אנחנו הר הבית, זה לא אנחנו קטנים ויש איזה מקום גדול וקדוש שנגיע עליו, שנתייצב עליו, שנופיע עליו. אז זה מה שרבי יצחק נפחא שומע שם. ויצחק נפחא שומע שאת כל הפרשה הגדולה הזאת עם פלישתים, כל שבעת החודשים, שארון השם בשדה פלשת, כל המהומות שאלוקים עושה, זה לא התורה, התורה של הצלם הזמן, זה הקופסה. הפלישתים חושבים שהקופסה עוד זהב ומאות מיליונים וקרובים, הם לא מבינים כלום, הקופסה הזאת היא קופסה פשוטה של כמה שקלים, של קופסת עצי שיטה. שמה היא? שהיא מראה לנו שהחיים לא בנויים מהפרטים שלהם. החיים הם משהו הרבה הרבה יותר מהפרטים שלהם. נכון, יש גם איזה במסכת מגילה, גם ראיתם בלי פרנח, יש במגילה הלכה של ערים מוקפות חומה. אתם מכירות בפורים? ערים מוקפות חומה, אמרת יהושע, זה בתתוו. אז יש שני סוגי ערים מוקפות חומה. יש ישב ובסוף הוקף, ויש הוקף ובסוף ישב. את איך נתאר? בהתחלה מישהו בנה בית, ועוד מישהו בנה בית, ועוד מישהו בנה. אחרי 100 שנה כבר הרבה בתים, אחרי אמרו, בואו נבנה חומה. זה נקרא ישב ובסוף הוקף. ויש הפוך, שקודם בנו חומה, ואחרי זה בתור חומה בנו הרבה בתים. זה נקרא הוקף ובסוף ישב. מה ההבדל בין שניהם? שפה בצד הראשון אין עיר. אני גר, ואתה גר, והוא גר. כל אחד גר מהסיבה הפרטית שלו. אחרי שהיו הרבה פרטים, אמרנו, בואו נעשה סביב זה חומה. זאת אומרת, יש פה פרט ועוד פרט ועוד פרט, בסוף יש חומה. הוקף ולוסף ישב, יש קודם כל את הכלל. ורק אחרי שיש כלל, יש את הפרטים. אתם לא יודעים מסילת שרים? אז כתוב שם, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה לידי זריזות. זו מביאה לידי נקיות, המשך, 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 עד רוח הקודש שנזכה במהרה בימינו. אבל מה לפני זה, אתם זוכרו? דיברנו על זה עכשיו בשביל שנה. מה לפני זה? מה זה חסידות? לפני תורה. לפני תורה זה החלומות שלך. לפני תורה זה את באה עם חלומות שלך. באה נערה שלא בתורה ולא בזהירות ולא בזו, ולא יודעת שום דבר. ויש לה אש בעיניים. לפני תורה יש חלום. אחרי החלומות אפשר להתחיל לדבר. אפשר להתחיל לתת כלים. את החלום הזה אף, זה כמו הכוזרי. אתם לומדות כוזרי? אז איך הכוזרי מתחיל? עם החלום של מה? מה רבי יהודה הלוי מבקש ממך כדי שתצרפי אותו למסע? שתהיי מלך כוזר, נכון? מה הוא מוותר לך? מלך כוזר למד באולפנה טובה? פחות. מלך כוזר גדל בבית דתי? כן, של עבודה זרה. מלך כוזר היה גוי. אם את רוצה ללמוד על אלוקים, רבי יהודה הלוי אומר מצידי, תעבדי עבודה זרה. אפשר. אבל שני דברים אני מבקש ממך, בלי זה אין מה לדבר, נכון? דבר אחד, שיהיה לך חלום. אין חלום, אין מה לדבר. אי אפשר ללמוד בגרות, לבגרות, ספר הכוזרי. אי אפשר ללמוד ספר הכוזרי כדי להוציא ציון טוב בגרות, כי זה בלי חלום, בגרות זה לא חלום, כן? יש לך חלום, בחלום את חושבת שאת מעניינת אלוקים, זה החלום. כל מיני צורות, כל מיני כלים, כל מיני מילים אנחנו לחלום הזה, יש לך חלום. וחוץ מזה שאת מלך, מה זה מלך? למשל, מלך של מה? מצידי אפילו כוזר, לא משנה. מלך זה אחריות, מלך זה מבט קדימה, מלך זה חירות. מלך זה לא להיות חייבים להיות כמו כולם, מלך זה להסכים להיות שונה. מלך זה לא להאשים ולהביא ביקורת, את אחראית. אז אם את מלכה ויש לך חלום, אחרי זה אפשר לדבר איתך על מה שאת רוצה. מה שאת רוצה. אבל אם גדלת בבית הכי דוס ולמדת באולפנה הכי טובה, אבל אין לך חלום ואין לך אחריות, אז עזבי את הספר הזה. לכי תקריא ספר יותר מעניין. ממש כדאי. וככה זה גם סייעת שרים. נכון? זה הספר הכי מסודר. יסוד החסידות שורש עבודה. מה החסידות? מה עבודה? כן. אני מדבר איתכם עכשיו על זהירות. אז כלים, התורה נותנת כלים בטח. התורה נותנת לכל דבר כלים, אבל הכלים הם חלק קטן ממה שחשוב. מה שחשוב זה מה החלום, מה המטרה. והחלום הוא עדיין יראה ילדותי, כי ילד קטן חולה דברים קטנונים. אבל זה ביטוי קטנוני למשהו גדול. אנחנו לא ניגע בספר התורה, אפילו לא נראה אותו. זה התפקיד של השיטה. השיטה אומרת, זה לא מתחיל בפרטים. זה ייגמר בפרטים, זה לא מתחיל בפרטים. אז יש דברים שאת מתקרבת, יש דברים שאת מתקרבת לאט לאט, יש דברים שאת אף פעם לא תגיעי. אם מישהו קרב בספר התורה והוא חושב שהוא נגע בתורה, אז הוא לא למד תורה. הוא לא מבין כלום. זה לא תורה. זה טקסט, זה נהפך לטקסט. וטקסטים לא מעניין ללמוד, כן.
אם יש מישהו, לא, אתנה מתבגר ש...
אם יש מישהו...
אתנה מתבגר למשל, שלא מרגיש שהתורה זה הוא, כאילו...
למה הוא צריך להיות נער מתבגר?
או, לא, כן,
נגיד... נערה מבוגרת.
נערה
מבוגרת.
שלא
מרגיש
שהתורה זה... כן. מחליטה כאילו... לעזוב הכל, כי באמת אין לו כוח
את מרים, זה כאילו... כאילו מרגישה שקרה עם עצמה משום מקום. כן.
כי היא לא מוצאת את עצמה, כאילו, בשום מקום. כן. אז מה השאלה? ואז היא עוזבת מתורה והמצווה.
כן.
אז איך היא יכולה למצוא אם היא עזבה עכשיו, כאילו... איך היא תמצא את בחזרה, אם היא עזבה בתורה והמצווה?
אני לא יודע, אני עובד הרבה על השאלה שלך. הנער מתבגר שרוצה למצוא את המקום שלו בתורה. אם אני לא הרמתי ידיים, גם את לא צריכה להרים ידיים. יש לך עוד דרך בעזרת השם. מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים ספר שמואל. מה? לומדים תורה, בתורה זה כתוב. להיות עצלן, דיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב. שאין דבר כזה באמת להיות עצלן. עצלן זה תמיד חוסר אמון. עצלן זה... אין לך כוח, כי עמוק בלב שלך את חושבת שאין סיכוי שתרוויח עם זה משהו. או כי את לא מאמינה שזה נכון, או כי את מאמינה שזה נכון, את לא מאמינה בעצמך. אין לך חוויות של הצלחה. אם נער מתבגר חושב שהתורה לא דיברה אליו, זה כנראה שהוא פגש את התורה באופן ששכנע אותו שהתורה לא מדברת אליו. אנחנו, זה בדיוק המלחמה של חנה באלי, מה הכוונה? למה הפסדנו מול פלישתים? בגלל זה הפסדנו מול פלישתים. יש תורה כזאת שלפעמים לא רוצים תורה, אבל זה לא הבעיה של תחילת ספר שמואל. הבעיה היא שעם ישראל חושב, הוא מוסר את הנפש של התורה, הוא מוסר את הנפש, זה כל הכבוד להם, אבל אלוקים רוצה שנאמין, ואחר כך מוסר את הנפש. אם התורה מיוצגת בצורת משהו כזה שהוא... יש שתי תורות, יש תורה שהיא דורסת ומוחקת ומועכת והיא לא חשובה והיא בזה לחיים והיא מזלזלת בחיים ולא מעריכה אותך, אז מי שחזק אז הוא יצליח למות. התורה רוצה להשתמותי, אבל במקום העולם הזה תקבלי את העולם הבא, כמו הנצרות בכוזרים. נכון, העולם הזה הוא זבל והוא שקר ותמותי, אבל במקום זה תקבלי את העולם הבא. אבל יש כאלה שאין להם כוח למות. אבל כשמייצרים... אז זה אפשרות אחת. אני חושב שעם ישראל מזמן היה חוזר לתורה. רק יש לו שתי אופציות. או תורה שאומרת שהיא בזה לחיים. עם ישראל בגאולה זה לא בחירה. זה לא בחירה בכלל. הוא לא יזלזל בחיים. עם ישראל לא יפסיק ללכת לצהל. לא יפסיק. עם ישראל יודע שהוא אחראי על החיים. הנשמה שלו יודע. אף אחד לא יסגור את צהל. יש בצהל גם אנשים בלי כיפות, אתם יודעים? ברוך השם, בהחלט. ואם התורה תגיד לעם ישראל, אתה צריך לעזוב את צהל, אז עם ישראל יעזוב את התורה. אם ככה, אם זה תהיה הברירה, נגיד לעזוב את התורה. אין לי ברירה, בצער הרי אדון קובר. אם התורה תראה כמו שחונק ומדכא וכמה שיותר מסכנה, אז ככה יותר צניקה. אז אנשים יגידו, וואו, כל הכבוד, אבל אני לא מסוגל, לא מסוגל. יש אפשרות אחרת שעם ישראל יפגוש, זו תורה מצ'וקמקת, חלקית כזאת, מסכנה כזאת. אנשים מחוברים לחיים, אבל תורה אצלם זה רק בתור איזה תרסיס יפה. אז גם זה לא מעניין את עם ישראל. מה שמעניין את עם ישראל זה האם אפשר לחיות את החיים בגדול ואת תורה בגדול. האם אפשר לאהוב את עצמי? את עצמי, בצורה לא אגואיסטית כמובן. ולהאמין בעצמי? ולהיות, מה זה דוס? לא יודע, המילה דוס מתאימה פה. אבל להיות מה זה מחובר לתורה? וכשפוגשים אנשים כאלה, אז זה מכריע את הכף, עם רייטינג, בלי רייטינג, עם פרסומות, בלי פרסומות, עם אוה, בלי אוה. מי שמנצח זה עוד אחת ועוד אחת, שגם רוצה לחיות את התורה בגדול, וגם רוצה לחיות את החיים בגדול. בגדול היא לא צריכה לקבל פרס נובל. היא רוצה לצחוק מעומק הלב, היא רוצה לבכות מעומק הלב, היא רוצה לעשות דברים באמת, באמת. לחיות פה בעולם הזה באמת, היא לא צריכה שאחרים יכבדו אותה, היא צריכה שהיא תכבד את עצמה מאוד, תיקח את עצמה בגדול, בגדול, בגדול. וכשיש דבר כזה, אז... זאת אומרת, אני מתעניין קצת בשיטה שנקראת דמיון נובע. וזה עוזר לי מאוד לעבודת המידות שלי, איכות החיים שלי, עבודת המידות, הדמיון אומר, זה כתב את זה, מי שכתב את השיטה הזאת, זה יהודי שגדל בבית לא שומר מצוות. הוא הסתובב באודו הרבה שנים, שם מתעסקים המון עם דמיון, והוא חשף את זה, אחרי זה בעל הארץ, חזר בתשובה, פתאום לקח את השיטה הזאת, זה... לי זה טוב השיטה הזאת. בכל מקרה, אני קורא באורות הקודש, חלק ג' לדמיון, ואני אומר, מאיפה הרב קוק למד את שיטת דמיון עובר? אני אגיד לכם מה הכוונה. שיטת דמיון נובע לוקחת את הדמיונות הכי בנאליים שלכם ומראה לכם איך כאילו הדימויים הכי פשוטים שלכם משקפים את עומק הנפש שלכם. ממש, כאילו. זה לייחס המון המון משמעות לדברים סתם. אני הולך לעצום את העיניים, עכשיו דמייני את המקום הראשון, ראשון שעולה בדעתך. אני עכשיו בתחנת אוטובוס, יש לידי ספסל עם שני אנשים. אבל דמיון נובע, הוא לא אומר לך את זה, הוא מראה לך את זה. הוא מראה לך איך התחנת אוטובוס הזה, זה עומק את התמודה שלך. והספסל הזה מבטא את המשברים, הוא מראה לך את זה, זאת אומרת, זה לא פיקטיבי. זה את מראה לעצמך, דמיון הזה לא כלום. אנחנו לוקחים את הדמיון הכי פשוטים, ונותנים כלים להבין איך זה מפת הנפש, ממש מפת, הדימוי הכי פשוט. להגיע לזה אני חושב יש רק שתי אפשרויות. או אדם שהיה בעודו הרבה שנים, חוזר בתשובה כזה, או הרב קוק. זה שני אנשים שלוקחים דימויים פשוטים ומעניקים להם משקל אינסופי. הוא בעודו, כי בעודו מתייחסים לשטויות, כאילו זה משהו רציני. יש הרבה דימויים, עכשיו דמיינתי גמל, עכשיו חתול, מה זה מעניין? מעניין התורה, מעניין דברים אידיאליים, דימיתי. יש המון רגשות, מה זה מעניין? זה לא מעניין. זה לא חשוב, זה לא עמוק, זה לא... סתם, זה באמת נראה סתם. אז הוא אחד שפגש תרבויות כאלה מזרחיות שמעניקות המון משמעות לסתם דברים. זה גם המון עבוד עזרה יש, נכון? או לעבדל לפי הבדלות, הרב קוק, שכל כך האמין, כל כך האמין ברב קוק. הוא האמין גם בי, האמין גם בך. הוא לקח את הדימויים הכי פשוטים שלו, ואמר, וואלה, זה מילותים. כמו שהדימויים שלו מלא אכזריות ורשעות ואגואיסטיות, אז כדאי שיעשו קצת כביסה. אבל דימויים פשוטים. סתם לקחת אותי ולהגיד, אלוקים רצה אותי, אלוקים רצה אותי. אלוקים אוהב אותי, לא, יש לו סיבות לאהוב אותי. יש בי כנראה. אתם יודעות שהייתה מהפכה מדעית, זה המשל שאני תמיד חוזר ואומר, אבל הייתה מהפכה מדעית לפני כמה מאות שנים. החומר הוא אותו חומר, בדיוק כמו לפני 5,000 שנה. גם אז היה שדות אלקטרומגנטיים, והיה גרביטציה, והיה קוונטים, וחוק ה-E שווה MC בריבוע של איינשטיין, שבעזרת זה עשו פצצות אטום, היה כבר לפני מתי? כשברו את העולם זה היה. אבל האנושות לא עלתה בדעתה שבתוך החומר יש כאלה אנרגיות. היא לא עלתה על דעתה. לקחו כוחות מהטבע, למשל לקחו סוס וקשרו אותו לעגלה, ואז לעגלה היה כוח סוס אחד. אבל את הכוחות הנסתרים, האנושות לא עלה על דעתה שיש, אז היא לא ידעה, אז היא לא השתמשה בזה. לפני כמה מאות שנים קרה משהו שקשור לגאולתם של ישראל, כמובן שהאנושות אמרה, בואו נסתכל פנימה. כשהסתכלה פנימה על החומר, גילתה שהחומר הוא אדיר ועשיר פי מיליארד מכל מה שהעלתה על דעתה. זה היה המדע. אחרי המדע מה מגיע? הטכנולוגיה. הטכנולוגיה נתנה לנו את כל הידע הזה, איך אפשר להשתמש בו. ולכן היום אנחנו משתמשים במכשירים שלפני 300 שנה אף אחד לא חלם בדעת עושה, הוא חושב שזה ניסים. אז כל זה משל, משל למה הנמשל? מה הנמשל? הנמשל זה כוחות הנפש שלנו, כוחות האמונה שלנו. שאנחנו משתמשים בהם בצורה פרימיטיבית, כמו שהשתמשו בחומר לפני 500 שנה. מה שיש, אנחנו משתמשים. אבל הגאולה, ארץ ישראל, חברון, זה שהיום עם חברון, זה קשור לזה מאוד. זה אומר שנפתח עידן חדש, שצריכים לקום מדענים, בעיקר מדעניות, שיקנו את החיים הפשוטים שלהם, יאמינו אבל שבקרבך הקדוש, כי גדול בקרבך קדוש ישראל, כמו שהפירות שרו שם בישעיהו הנביא. ואז לקחת את הרגשות שלנו, לעשות מזה סיפור. יש כאלה שעושים הרגשות עם סיפור וזה מחליא. חיית, למד, יוד, א', בסדר? וזה דוחה, כי זה האגו הקטן והנמוך להם. אני לא מדבר עליהם, הקטן והנמוך. אלוקים נמצא בלב שלך, ברגעים הקטנים, איפה, אם לא עכשיו ומתי, בכאן ועכשיו, לא בהוא. אם הייתי צנחנית, כובש את הכותל, אז שווה לי, אבל אני אסתם. למצוא איך בכל מקום יש שדות אלקטרומגנטיים חשמליים. ושהנוסחאות האלה ש-E שווה MC בריבוע, נכון שהאנרגיה שתמונה בתוך החומר כמעט אינסופית, גם בנפש שלך. אז זה אדיר, זה מה שהתורה עושה. התורה קודם כל דורש מאיתנו להתמסר לתורה, להתבטל לתורה, אבל להתבטל לא בשביל להימחק. אני מבטלת על הרבה דברים כואבים, קשים, אבל מתוך כל זה יצמח אור גדול. זה מה שקרה בבבי סיוון. כשלוקחים אותנו את התורה בבבי סיוון, אז איך כתוב? מפוארה בעדי עדיים. עדי, עדי זה כתר כזה, כתרים שקופים. יש לכם מראות במדרשה? לא נשברו לכם? אז תלכו אחר כך לחדר, תעמדו מול המראה ותנסו לראות את הכתרים של כל אחד, שני כתרים, הם שקופים. בגלל חטא העגל, אבל הם שמה, הם שמה. ואם תרגישי קצת קווי המתאר שלהם, אז יהיה טוב בעזרת השם. כל טוב, יום חברון שמח.